טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו עוסקים בפרשת סוטה. אחרי שעסקנו בכינוי, בסתירה, כתוב והביא האיש את אשתו אל הכהן, והביא את קורבנה עליה עשירית עייפה, זה אנחנו נדון בהמשך, והקריב אותה הכהן והעמידה לפני אדוני. יש לנו פעמיים את הביטוי והקריב, בהתחלה והביא את אשתו אל הכהן, הוא מביא את אשתו אל הכהן, ואחרי זה והקריב אותה הכהן והעמידה לפני אדוני. כלומר הכהן צריך להקריב אותה ולהעמיד אותה לפני השם, ביטוי מקביל לביטוי בקורבנות. ואז יש לנו לקחת הכהן מים קדושים, זה לא הנושא השבוע, ושוב והעמיד הכהן את האישה לפני אדוני. כלומר אנחנו רואים פעמיים יש לנו ביטוי של העמדה לפני השם, פעם אחת והקריב אותה הכהן והעמידה לפני אדוני, פעם שנייה והעמיד הכהן את האישה לפני אדוני ופרה ראש האישה ונתן על כפיה מנחת זיכרון מנחת קנאותי וביד הכהן ימי הממרים והשביע אותה הכהן. בלי להיכנס כרגע לסדר ולכל הדברים, אנחנו רואים שיש עניין מיוחד בהעמדה, צריכה לעמוד והיא עומדת לפני השם. אם אני אקצר תהליכים, הירושלמי בסוטה שאומר כל מקום שנאמר לפני השם זה שער ניקנור. ברשותכם על החלק הזה אני ארוץ מהר, כי על זה דיברתי שבוע שעבר באריכות, וסליחה מאלה שלא שמעו, כי אנחנו צריכים אבל להמשיך גם הלאה. פה אני רוצה לעבור על יסוד גדול, והוא הקדמה לדעתי משמעותית שבלעדיה אי אפשר להבין את פרשת הסוטה. אני מבקש תפתחו את הראש, גם אם בנקודה הזאת אתם לא שקועים לגמרי, אבל בשביל להבין את הנקודות שאתם שקועים כדאי שהנקודה הזאת תהיה בהירה לכם. ישנה תוספתא בכלים מאוד ברורה, כשם שהיו במדבר שלוש מחנות, מחנה שכינה, מחנה לוויה, מחנה ישראל, כך היו בירושלים, מפתח ירושלים ועד פתח הר הבית מחנה ישראל, מפתח הר הבית ועד שער ניקנור מחנה לוויה, משער ניקנור ולפנים מחנה שכינה, הן הן כלים שבמדבר. במישור מסוים להגדיל, כן בטח, עכשיו זה בסדר? עכשיו, במידה מסוימת אפשר לומר מחנה שכינה הוא משער ניקנור, ובמשנה הזאת גם לא מבדילים בין העזרה להיכל ולקודש הקודשים. ברור שקיימים הבדלים, זה אנחנו מוצאים במשנה אחרת בכלים, אבל בתוספתא הזאת יש יחס למחנה שכינה משער ניקנור, לכן שער ניקנור הוא מאוד מאוד משמעותי. כאשר אם נתייחס לתורה, התורה כותבת פה ועמידה לפני השם, היא לא אומרת איפה זה לפני השם, ועמיד הכהן את האישה לפני השם ופרה את ראשה, היא לא עומדת איפה. ישנם מקומות שכתוב פתח אוהל מועד, פתח אוהל מועד בכללותו היא העזרה, אפשר לאחר את זה עם פסוקים, אני לא אעריך על זה, וזה בשבעת ימי המילואים, אם פתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים, הכוונה העזרה כולה נקראת פתח אוהל מועד, ואפשר להוכיח זה לא המקום. כאשר יש לנו חצר, שזה העזרה, ויש בית, אנחנו צריכים להבדיל בין החצר לבין הבית, ההיכל. כאשר כתוב בסוף ספר שמות, אני כרגע אומר אמיתות נכונות, אבל על כל מה שאני אומר יש מחלוקות, אבל זה האמת. מבחינת הפשט, כבוד השם בסוף ספר שמות מלא את המשכן, הכוונה מלא את הבית, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, הכוונה אל הבית, לא בעזרה. ויש הבדל גדול בין העזרה לבין הבית. כאשר נבנה המקדש נוסף אולם לפני ההיכל, הדבר הזה מתואר בספר מלכים. אני יודע שאת החלק הזה לא הכנתם ואתם לא הייתם צריכים להכין, זה רק אני מוסיף לכם, על מנת שנוכל לנתח דברים שקשורים לפרשת סוטה, בסדר? כתוב, והבית אשר בנה שלמה לאדוני 60 אמה אורכו, 20 רוחבו, 30 אמה קומתו, והאולם על פני היכל הבית. על פני היכל הבית, כן. 20 אמה וכו'. במשכן לא היה אולם. ואילו בבניין שלמה נוסף אולם. מקביל בדברי הימים אותו דבר, והאולם על פני האורך. תסתכלו את הפסוקים, אני אתן לכם אתם רוצים אחרי זה. מה הסיבה שנוסף אולם שלא היה במשכן? לדעתי ההסבר פשוט כשמש בחצי השמיים. באוהל אין פול, אין מקום שנכנסים אליו. לאוהל נכנסים ישר פנימה, והמשכן היה אוהל. ובבית יש מבוא שלם נכנסים. זה פחות או יותר ההבדל בין בית המקדש. המשנה מתארת לנו את פתח האולם. המשנה במסכת מידות אומרת, פתחו של אולם גובה 40 אמה ורוחבו 20 אמה, ויש פה תיאור שלם שלא אתעכב עליו כי זה לא עניינים. וכלונסאות של ארז קבועים מכותלו של היכל לכותלו של אולם. ואחרי זה יש תיאור של פתח ההיכל, פתחו של היכל גובה 20 אמה ורוחבו 10 אמות. בלשון אחרת, פתח האולם הוא גדול, כמה פתח האולם? 40 אמה ורוחבו 20 אמה, זה פתח האולם. פתח ההיכל, זה לא 40 אלא 20 אמה, ורוחבו 10 אמות, חצי. במטרים רבועים זה יותר, זה פחות מחצי, אבל זה יורד לחצי. ויש ולא התעכב על זה מחלוקת רמב"ם וריד, האם הייתה תקרה לעולם או לא הייתה תקרה. הרי טוען שלא הייתה, הרמב"ם טוען שכן הייתה, זה לא ענייננו, לכן אני לא מתעכב. אני רוצה להוסיף עוד משהו לפני שאנחנו נמשיך. הסיבה שבבית המקדש יש אולם והיכל, זה מה שהגמרא אומרת שצריך להיכנס שיהיו שני פתחים. זה לא רק עניין ארכיטקטוני של בניין שמים גם מבוא. זה עניין מהותי, להיכנס אל הקודש, לוקח שלב, אתה נכנס לאולם, אחרי אתה נכנס להיכל, זו תנועה פנימית בעלת משמעות מאוד גדולה. אתם תבינו למה אני מביא את זה, גם אם אני מביא את זה בקיצור. הגמרא אומרת שצריך להיכנס לבית המדרש שיעור שני פתחים לבית הכנסת. אני חושב שזה רומז לעניין הזה ועד כאן, כי זה מעריך יותר מדי. יש לנו לפני השם בשלוש פרשות, אני מדבר כרגע לפני השם במשמעות הזאת, יש הרבה יותר מאשר בשלוש פרשות. אחד זה בסוטה, שניים זה במצורה, ושלישי זה ביום הכיפורים. אצלנו במשנה בסוטה, שר ניקנור ששם משקים את הסוטות, תארים את המצורה ויולדות. זהו. היולדות זה תוספת, אני לא אכנס עכשיו לכתבי יד, הראיתי שבוע שעבר מדרש תנחומה שהיולדות לא נמצא שם. והיולדות זה באמת פלא שזה נכנס, ובגמרא נוסף לזה גם זה וזווה. פרשת יום הכיפורים מופיע שבע פעמים הביטוי לפני השם, בקרבתם לפני השם, את השעירים העמיד לפני השם, יומת חי לפני אדוני, נגר מלדג הרגש מעל המזבח מלפני אדוני, ונתן את הקטורת על אש לפני אדוני, ויצא למזבח לפני אדוני. זה לא הנושא שלנו, כי אני לא עוסק ביום הכיפורים, רבן יונה בנה את כל עולם התשובה ביום הכיפורים על הפסוק לפני השם תתארו. מקום עמידת השעירים היא לפני אדוני פתח אוהל מועד. למען הדיוק, בסוטה לא כתוב פתח אוהל מועד. אני צודק או שאני טועה? לא כתוב. בסוטה לא כתוב פתח אוהל מועד. ובשעירים כן כתוב פתח אוהל מועד. כתוב אצל השעירים והעמיד אותם לפני אדוני פתח אוהל מועד. ומופיע בברייתא בתורת כהנים, לפני אדוני פתח אוהל מועד, מעמידו בשערי ניקנוח, אורל ממזרח ופניו למערב. בברייתא, צורת עמידת השעירים, אז יש שם דיון, אני לא אתעכב על זה, אבל במשניות לא כתוב פתח אוהל מועד, כתוב עזרה. והרמב״ם באמת לא הביא שער ניקנור, הוא לא הביא שער ניקנור, אלא הוא כתוב עזרה, והגר"א מחק מכל המקומות את שער ניקנור, כאשר בתורת כהנים בפרשת המצורע ששם כתוב פתח אוהל מועד, שימו לב, מצורע כתוב, יום הכיפורים כתוב, התורת כהנים כותבת מעמידו בשערי ניקנור אחוריהם למזרח ופניהם למערב, ובסוטה כתוב לפני השם, ולא כתוב פתח אוהל מועד. חכמינו זיהו את הדברים. דרך אגב, מי שהקשיב שבוע שעבר, אני מוסיף דברים שלא אמרתי שבוע שעבר. זה לא דומה לגמרי, זה דומה אבל לא לגמרי, אני מוסיף הרבה דברים שאני לא אמרתי שבוע שעבר. זה דבר פשוט מרתק. איך? במשניות, בסוטה ובתוספתא, כולם יודעים שכתוב שער ניקנור. ואילו ביום הכיפורים כתוב פתח אוהל מועד, והרמב"ם אומר עזרה. ורש"י בתוספות ישנים מזהים, והמשנה לא כתבה שער ניקנור, ורש"י בתוספות ישנים מזהים את רש"י בעזרה ליד שער ניקנור, והפכו את שניהם לדבר אחד. אבל מאוד מאוד מעניין מדוע חכמים הלכו וזיהו את פרשת הסוטה לפרשת המצורע ולפרשת השעירים. זה דבר מרתק, מה הסיבה שהם עשו את זה? כלומר, עשו איזה מבנה שהם הפכו את זה, וזה למען הדיוק. למען הדיוק, אני חושב שיש פה דבר מאוד מעניין, והמקה בפטיש של כל הסיפור הזה הוא, המקה בפטיש זה הירושלמי שאומר שכל מקום שכתוב לפני השם זה שער ניקנור, כאשר הוא אומר את זה על סוטה, וממילא גם על השער. כל זה שכתוב לפני השם זה שער ניקנור, והסוטה לא מתייחסים לזה לכל העזרה, אלא מעמידים אותה דווקא בפתח. חכמים הוסיפו את זה, ולכן לדעתי זה מהותי שהם הוסיפו. אתן כלל, כאשר חכמים חורגים מהפשט, ואם לפי הפשט הייתי יכול להגיד, מכיוון שבסוטה כתוב לפני השם ולא כתוב פתח אוהל מועד, מכיוון שבמצורע ביום הכיפורים כתוב פתח אוהל מועד, סימן שבסוטה זה בתוך העזרה, חכמים גם ידעו ללמוד כמוני. אבל הם באו ואמרו, לא, גם את סוטה אנחנו נעמיד בפתח ולא נכניס אותה פנימה, כנראה יש להם עניין מהותי. דווקא השינוי של חכמים מעצים את זה שמעמידים את הסוטה בפתח של אוהל מועד, ולא נותנים לסוטה להיכנס. היא עומדת פתח אוהל מועד, והיא לא עומדת פנימה. באמת היא שאלה מאוד גדולה בסיפור הזה, למה את הסוטה הוציאו. שבוע שעבר דיברתי באריכות, היום על זה אני אדבר בקיצור, שהגמרא בפסחים אומרת, אמר רב שמואל בר אביזר, בפני מה לא נתקדשו שערי ירושלים? מפני שמצורעים מגינים תחתיהם בחמה מפני החמה והגשמים מפני הגשמים. הסברתי את זה פשוט, המצורע משתלח חוץ לגבי מחנות, למצורע יש גשם, אז כמו שער יפו, אם אתה לא מקדש את שער יפו, אז הוא יכול להיכנס לשם, וזה לא קדוש בקדושת ירושלים, אז כאילו הוא נמצא מחוץ למחנה. וממשיך, אותו אמורה, אמר רב שמואל בר אביזר, לפני מה לא נתקדש שער ניקנור? לפני שמצורעים עומדים שם ומכניסים בהונות. והרי מצורע לא יכול להיכנס כי הוא תמה, ולכן אתה חייב. ואז הבאתי תוספות ביבמות ששואלים שאלה גדולה, ואם תאמר למה נמנעו מלקדשם, יעמוד בעזרת נשים ויכניס ידיו לשער ניקנור. בעקבות זה רבינו תם אמר שזה בגלל תקנת מצורעים, בגלל הגשם. אמרתי שזה לא הגיוני, כי אם אני חוזר לגמרא בפסחים, אז יש פה שתי מימרות, אחת שערי ירושלים שזה בגלל הגשם, ואחת שער ניקנור שזה בגלל המצורעים, זה טעם אחר, ורבינו תם הפך את שניהם לאותו דבר, לכן זה יפה מאוד שקשה לך, למה? בא הריב"ן ותראה צירוץ אחר, אמנם נחלקנו הרב עמיחי ואנוכי בביאור דעת הריב"ן, דעת הריב"ן כותב ואם תאמר, ופרש ריבן דאין זה לפני השם, דלא הוי באוויר העזרה. הוא אומר, אם הוא יעמוד בעזרת נשים, זה לא מוגדר כלפני השם. למה זה לא מוגדר כלפני השם? הרי שער העזרה קדוש. מכאן אני חושב שיש יסוד של עמידה בפתח כעמידה בפתח. אם הוא עומד בפתח שלא קדוש, הוא עומד באוויר העזרה, ואם הוא עומד בעזרת נשים ושמת בהונות, הוא איננו עומד באוויר העזרה. הרב עמיחי בער אחרת ממני את העניין. הבאתי את הגריז, והגריז טען שיש דין מיוחד בשער כשער. אמר, הרי דין העמדה הוא דין בפני עצמו, בין על המצורה בין על הקרבות. זהו נלמד שהמצורה צריך לעמוד שם מתחילת הקרבת הקרבנות, ולא רק בשעת מתן בהונות לבד. ועל כורחנו, דעד הסביר עליך לריבן דתוך השער חלוק משער העזרה, משום דעינו באוויר העזרה, היינו משום דעך איק הדין מסוים דלפני השם. ובזהו דסביר עלי לריבן דבעינה דווקא אוויר העזרה ממש. ושער ניקנור מקומו חלוק לעניין זה. ביחס להגדרת השער, אני חושב שהרב עמיחי צודק, ביחס שזה נקרא עדיין עמידה לפני השם, אני עומד על דעתי. מזה בניתי תיאוריה שלמה, שיש עניין מיוחד של עמידה בשער. ואיך בארנו את עניין המיוחד של העמידה בשער? סליחה, לפני צריך להביא, ראש הממד יעמיד את התמים בשער המזרח, רואים שזה עמידה בשער, כי התמים לא יכול להיכנס פנימה, ומקור הדברים זה הספרי, שזה שער ניקנור, ובסוטה ראינו את הדברים שכתוב לפני השם, מעלים אותה, ובירושלמי, זה הירושלמי החשוב שאמרתי, כתיב ועמיד, כל מקום שנאמר לפני השם זה שער ניקנור. ואני טענתי במשנה ראשונה שאני עומד עליה, רק אני צריך לחלק אותה יותר טוב, שיש מכנה משותף בין מצורה וסוטה, ואני הוספתי הסעירים שלא כתובים במשנה, ושאלו אותי בשיעור הקודם מדוע לא הוסיפו את הסעירים, וטענתי שעוסקים בבני אדם ולא בסעירים, ולכן מכיוון שעוסקים בבני אדם זה רק הסוטה והמצורה. אבל במהות אני יכול לבוא ולומר שסוטה, סעירים ומצורה, שלושתם נעמדים בשער ניקנור כעניין מהותי של עמידה בשער ניקנור. עמידה בשער ניקנור היא עמידה או שאתה בפנים או שאתה בחוץ. שאלה מה אתה? סעירים, אחד לשם, אחד לזזל. זה עמידה, כמו שאני אומר לתלמידים בישיבה, תחליט איפה אתה? אתה בפנים או אתה בחוץ? תחליט, אתה עומד על הפתח. כן, הרב נריה. נפגשת
עם מאיר שרשי, ולפני השם של סעירים ביומה אומר שזה בתוך העזרה, ורש"י אצלנו בזאת אומר שזה מחוץ. יוצא שיש שתי דינים של לפני השם.
זו שיטת רש"י, שרש"י לא זיהה את הסעירים בתוך שער ניקנור, והרמב״ם בוודאי לא זיהה, אבל התוספות ישנים, אני לא זוכר מי עוד, סליחה, לא, גם רש"י שאומר שעומד בפנים, הוא עומד אבל ליד השער. למה הסעירים עומדים בפנים והסוטה עומדת בחוץ והמצורה? כי הם לא יכולים להיכנס פנימה.
זה אפשר להגיש לפני השם ולא חייב להיות אותו מקום.
ולכן לא הביאו את הסעירים. זו תשובה טובה, אני מקבל את זה, אני מקבל את זה. אבל במהות בשניהם יש עניין של השער כשער, ואני מעמיד, באמת, אני מעמיד את הסוטה, וזו שאלה האם את נכנסת פנימה או את יוצאת החוצה. איפה את עומדת? הלפני השם בסוטה, ויכול להיות אולי בגלל מה שרב נריה אומר, הסיבה שכתוב לפני השם ולא כתוב פתח אוהל מועד, כי איננה יכולה להיכנס לעזרה שהיא בכללות מוגדרת כפתח אוהל מועד. אחרי זה הגדירו את הדבר ועשו לו זיקה לשער ניקנור. אבל בוודאי הירושלמי שאומר כל מקום שנאמר לפני השם זה שער ניקנור, בוודאי הברייתות בתורת כהנים, הם עומדים את זה, אז המצורה באמת הוא נמצא מחוץ למחנה והשאלה אם נכנס פנימה, הסעירים או לשם או לעזאזל, ועם החילוק של הרב נריה, והסוטה או שהיא לשם או שהיא לעזאזל. היא עומדת על המפתן בין שני עולמות, כל הפרשה שלנו עומדת בין שני עולמות. המשנה הוסיפה, אני טענתי עוד יותר שפעם שעמידה בשער, יש בה את הכיסופים של הכניסה פנימה, ברמה מסוימת, זה השער לשם הוא יותר אפילו מהכניסה פנימה, כי הוא מבטא את הכמיהה פנימה, והשאיפה לגאולה יותר גדולה מהגאולה עצמה, שאיפה לישוע, כפי שכותב רבי יעקב מוישה חרל"פ בספרו עם מעייני הישועה. המשנה מרחיבה את זה ליולדת, ביולדת זה לא כתוב. הסיבה, וגם בתוספתא יש יולדת. והראיתי שאפילו יעקובץ, שבמדרש תנחומה אין יולדת. למה הוסיפו יולדת? כי אני חושב שאצל יולדת יש מהפכה. יש חיים חדשים. חיים חדשים לתינוק בוודאי, וגם חיים חדשים ליולדת. ואנחנו יודעים את המהפך הגדול שיש ליולדת. אבל דווקא הרחבת הגמרא היא מאפשרת לי לחזור לתפיסה המצומצמת שמופיעה בברייתא של המדרש. מדוע? כי הגמרא שואלת למה מרחיבים ליולדת, מה היא עונה בשביל עמידה על הקורבן. אומרת אם כך גם זו וזווה. אז אומר הנה אחי נמי רק קיצרו. אז מה זה אומר? יולדת זו וזווה זה מדין אחד, סוטה ומצורה זה מדין אחר. יוצא שהניתוח שלי בפשטי המקראות בהפוך על הפוך הוא ניתוח הגמרא שהרחיב את זה בהרחבה הרבה יותר גדולה. אבל ההרחבה של הגמרא זה מדין אחר, זה מדין עמידה על הקורבן. וממילא תפיסת הגמרא באמת שסוטה ומצורה, ואני מוסיף שעירים, זה איננו מדין עמידה על הקורבן שהוא דין אחר. ולגבי עמידה על הקורבן נקשת תיקושיות שאין דין דווקא לעמוד בשער ניקנור, והעמדת הגמרא תמוהה מאוד. עכשיו, אמירה חשובה מאוד, אני לא חושב שזה רק הרמב״ם, אבל הרמב״ם כותב, מביאים אותה לשער מזרחה של עזרא שהוא כנגד קודש הקודשים. אני רוצה להסביר את המונח הזה כנגד קודש הקודשים, שהוא מונח שקשור לכל המקדש. כהן שורף את הפרה, בזה שבע הזאות מהר המשחה. כנגד מה? מה לשון המשנה בנגעים? כנגד קודש הקודשים. כהן שמזה משמן המצורע שבע הזאות והוא עומד בשער ניקנור, כתוב מה? כנגד קודש הקודשים. פה ישנה תפיסה עמוקה ובסיסית שכל יסוד המקדש הוא קודש הקודשים, וכל סוד ההתקשרות היא קודש הקודשים, ועל זה דיברנו באריכות במקומות אחרים, ועל זה אני מקצר, אבל זה מאוד 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 מהותי. אותה סוטה, מה הדרך שאנחנו רוצים לתאר אותה? בהתקשרות לקודש הקודשים, כמו אותו כהן שעומד ומזה שבע הזאות כנגד קודש הקודשים. והגדרת שער ניקנור, שער המזרח, הוא כנגד קודש הקודשים. זה משנה בברכות, לא יקל אדם מראשו כנגד שער המזרח. ולכן כאשר אנחנו עולים להר הבית, אני חושב שכאשר אנחנו מגיעים לאותה נקודה בצד מזרח, שמולנו אנחנו רואים את מקום המסגד, ששם מקום המזבח, אנחנו עומדים שם מול שער המזרח, שם יש עניין גדול לכוון את ליבנו בצורה עמוקה כנגד קודש הקודשים. זה מקום עיקרי.
התוספתא בסוטה מביאה, אומרת שמביאה פסוק, שבו מוזכר המזבח, לא קודש הקודשים.
שמה?
אומרת, מלא אותה שם זאת שם שני פסוקאות, שנאמר שאיפתאי שנאו כוסה בעלה לתו, ובעלה לפני מזבחך.
מאיפה הקראת את המקור הזה? זה בסדר, אני לא רוצה להתעסק כרגע בכל עניין המזבח. המזבח וקודש הקודשים זה דברים שיש בהם הקבלה. על פי תורת ההצלה המזבח הוא ספירת המלכות, וחוזרת המלכות ונפכת להיות כתר, ולכן יש הרבה דברים שאני יכול להראות לכם דומים מאוד במרחב העזרה, במקרים איזוטריים מאוד, שדומה ליום הכיפורים. אני רק אגיד ברמז, לדוגמה, תרומת הדשן, אין אדם נכנס עמו ולא נר בידו, וכל העולם, התוספות יום טוב וגדולי עולם התחבטו, למה? והתשובה שלי מאוד פשוטה, גם תיאור הבגדים שלו, מדו בד ומכנסי בד ילבש של בשרו ורים את הדשן, זה כמו כהן גדול, כי עבודת תרומת הדשן יש בדמיון לעבודת יום הכיפורים, שנאמר שם, שאיש שלא יהיה בבוא אל הקודש, ואותו דבר יש פה, ותכף נראה בסוטה שגם כן אומר הירושלמי, מנקים את העזרה, ובסוטה יש הרבה מאוד דמיון לדבר הזה, וזה עומק העניין של מה שמופיע בתוספתא שאתה מביא, ואני ארחיב על זה את הדיבור, אני ממש לא חושב שזה סותר, זה להפך, זה מעצים לנו יותר את הדברים, זה ממש אין סתירה. עכשיו, יש לנו, טוב עד כאן הסברתי את המשמעות העמוקה של עמידת הסוטה בקודש הקודשים. עכשיו אני רוצה רק לרמוז ואחרי זה אני אדבר על זה יותר. את טבלת הסוטה של הלני המלכה, איפה שמו? פתח ההיכל. חוסר פרקטיות מזעזע. כל העיסוק עם הסוטה הוא בשער ניקנור, ולכאורה מה תפקיד הטבלה הזאת? בשביל שיעתיקו ממנה, שישימו את זה בשער ניקנור, שישימו את זה באזור שם. אני חושב שיש פה משחק מדהים, הרי לכאורה זה גם דבר תמוע, לכאורה לא אסתטי. פתח המקדש, פתח, לא האולם, פתח אוהל מועד, שמים עליו פרשת סוטה. לא מצאו פרשה יותר אסתטית, יותר יפה? זה כמו שאנחנו שמים בכניסה לבית מדרש, תפילה בכניסה לבית מדרש. זה מה שצריך לשים, פרשת סוטה? ואני חושב שיש פה משחק מרתק בין הסוטה שעומדת בשער ניקנור לבין פרשת סוטה שהיא הערה גדולה בכניסה להיכל עם מנורה שנועדה להאיר את זה. אני תמיד לא הייתי מודע לזה, זה חידוש שהתחדש לי הבוקר, קמתי מוקדם והבנתי את זה. תמיד הייתי בטוח מנורה של הלני המלכה, הייתי בקי בתוספות וברכות, זה הכל בשביל הנץ ושביל כל היקים שעושים גל ישראל, כן, לנו מנורה, ואם הייתה מנורה היינו יודעים בדיוק את הפונט מתי השם מזורחת, ובשביל זה המנורה. אני לא חושב שבשביל זה המנורה. הלני המלכה תרמה את הטבלה, והלני המלכה תרמה את מה? את המנורה, להאיר את הטבלה. ברור, זה לא נוגד את התפילה, ברור שזה מועיל לנו לתפילה. ואולי כשאתה עומד לפני השם פרשת סוטה שהיא התביעה הטוטלית של אמון, כי שם השם נוכח בעולם, היא עומדת לפניך עד הסוף. ואולי לא סתם בחרו לשים את זה שם, לא בגלל הצד הפרקטי של הסוטה, צד הפרקטי של הסוטה נשים את זה בשער ניקנור, אלא היא עומדת בפתח, והשאלה האם היא נמצאת כלפי פתח אוהל מועד ושם שמים את זה, או שהיא בחוץ. נכון שהיא עומדת בפתח, אבל כל המגמה היא כנגד קודש הקודשים, ופרשת סוטה היא פרשה מכוננת לשים אותה שם, וזה אני אסביר תכף יותר.
יש, אני זוכר שאימא שלי ביקשה ממני לבקש מהכנסת לבקש ספרים לתרום, אז היא שאלה איזה ספרים צריך, אז אמרו לה ספרים של תשעה באב, אז היא אמרה זה אני לא תורמת, לבקש דברים אחרים. עכשיו אני חושב שכשהלני המלכה תורמת טבלה של דבר מאוד 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 יקרה של פרשת סוטה, היא הבינה משהו מאוד מאוד עמוק שגרם לה לרצות לתרום את זה, כי אף אחד לא לתרום גרטום לבית הדין.
כלומר, היא לא חלקה על אמא שלך, זה מה שאני רוצה לטעון, שבפרשת סוטה מצד עצם הפרשה יש פה הצגת גבולות גזרה של אמון מוחלט. למה? כי השם נמצא, וזה תכף נדבר על שבועה בשם המפורש. למה? כי כל היסוד זה להחזיר את השם, ולכן זה לא סתם שאני ככה רצתי מהר על פתח האולם ופתח הזה, כי אני חושב שרוצים ללמוד את הסוגיה צריך להיכנס לציור האמיתי, מה היה ההתרחשות, מה הייתה ההתרחשות, ומה מרתק שדורשים מהכהן לפני שהוא עושה את הכל להיכנס. תכף אני אדבר על זה. עכשיו, עמידת האישה, אומר הספרי, והקריב אותה הכהן, מכאן אמרו אין משקים שתי סוטות כאחת, ועמידה שלא יעמיד עמה לא עבדיה ולא שפחותיה מפני שליבה סמוך עליהם. הדרשה הראשונה, מכאן שאמרו אין משקים שתי סוטות, היא משהו פרקטי. אני לא בטוח שחייבים להסביר את זה בצורה כל כך רדיקלית. גם הדרשה השנייה שלא יעמיד עמה לא עבדיה ולא שפחותיה מפני שליבה סמוך עליהם, זה משהו טכני. ואני רוצה להראות שיש מדרשים כמו הספרי זוטה שאומר למידה לפני אדוני יפנה עליה העזרה. זה שונה מהגמרא שמיד אני אביד, שמיד אני אבין. מדובר שיפנה עליה את העזרה. יש עניין שהסוטה מה תעמוד? לבד. מדהים. זה לא צריך להיות דרשן גדול בשביל להבין שזה דומה למה? לכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. אם אנחנו רוצים לתאר את הסוטה, זה לא יכול להיות בשעון חיים. לא, היא עומדת לבדה, ויש הרבה פסוקים שמורחים את זה. משביע אותה הכהן, אין משביעים שתי סוטות כאחת, ולא שורפים שתי פרות כאחת, ולא עורפים שתי עגלות כאחת, ולא הורגים שני אנשים כאחת, ולא מסגרים שניים כאחת, ולא מחליטים שניים כאחת. המדרש הזה הוא מדרש שאומר לך, תשמע, אתה שאתה עושה משהו, תתרכז בו, אל תעשה שני דברים, לא הורגים שני אנשים, זה לא בית מטבחיים, לא עורפים שתי עגלות, כל פרשה היא פרשה בפני עצמה, צריך לעשות אותה עד הסוף. בתוספת הכתוב, היא עומדת מבפנים, והכהן עומד בחוץ. אתה שומע רב נריה, תראה איזה תוספת הזאת. היא עומדת מבפנים והכהן בחמר, והעמיד הכהן את האישה לפני אדוני. אישה לפני אדוני ואין כהן לפני אדוני. יש פה העמדה שהכהן אומרים לו, תשמע, אתה תיזהר, היא עומדת, הכהן לא עומד. אנחנו יכולים לחשוב שהכהן פה הוא הדומיננטי, הוא צריך לעשות מעצמו עין, העיקר זה הסוטה. ופה אני חושב שרואים כבר שזה דין יותר עצמי בסוטה. תוספתא אומרת, אין משקים שתי סוטות אחת שלא ליבו גס בחברתא. רבי יהודה אומר לו, מן השם הוא זה, אלא שנאמר והקריב אותה הכהן ואין מקריב שתיים. התנא קמא לא כתוב שזה רבי שמעון בר יוחאי כמו שכתוב בגמרא. להפך, אני חושב שהתנא קמא היסוד שלו זה יסוד מעשי שלא יהיה ליבו גס בה כמו שפרשו. ורבי יהודה אומר לא, יש דין והקריב אותה, היא עומדת מצד עצמה. בבבלי שבנו על התוספתא, אין משקים שתי סוטות כאחד כדי ליבו גס. רבי יהודה אומר לא, מן השם הוא זה. זה למעשה ציטוט של הברייתא בתוספתא. ותנא קמא הכתיב אותה, תנא קמא רבי שמעון ידידר ישתיים ודקרא, ומתם כאמר, ומתם אותה לבדה, כדי שלא יהיה גס בחברתא. שואלת הגמרא, מהי ביניו? איכא ביניו רוטטת, שאצל רוטטת אין חשש. שואלת הגמרא, ורוטטת ממשקין, והיינו עושים מצוות חבילות חבילות, דתנן אין משקים שתי סוטות כאחד, והן מתארים שני מוצרים כאחת, והן רוצים שני עבדים כאחת, והן עורפים שתי עגלות כאחת, ופי שהן עושים סוד חבילות. הרבה יותר מרבה, כאן לא קשיא, כאן בכהן אחד, כאן בשני כהנים. אין ספק שכל מהלך הגמרא, וגם הפתרון של הבעיה, זה בעיה בריכוז בעבודה, ולא בעמידה. אבל אין ספק שמי שמקשיב היטב לדברי רבי יהודה, זה דין עצמי. אין ספק שמי שמקשיב לדברי הספרי זוטה, שמנקים את העזרה, זה דין עצמי. ודווקא אני לא הייתי מאמיס את זה על רשבי, שבזה הוא דורש שתיים מדקרה. דווקא רבי יהודה, הטעם שלו הוא עומק הפסוק. רבי ביומה אומרת, כדי, לא הייתה פעם רוצה לצאת, הם מוציאים מה שחורה, שלא אמרו שחורה שחורה, הם מוציאים אדומה, שלא אמרו שתיים. רבי אומר, לא מן השם הוא זה, אלא משום שלמר אותה לבדה, תנא קמא כתיב אותה, תנא קמא רבי שמעון דר ישתיים מדקרא, מה ביניו יקבלו דפיק חמור בעדה. גם פה הגמרא הולכת באותה דרך, ולעניות דעתי, א', מה שאני אומר הוא 100% נכון בשיטת רבי יהודה, הוא 100% נכון בשיטת רבי יהודה, ב', מה בדעת תנא קמא שכתוב, שלא יהיה ליבו גס בחבר, אז זה לכאורה באמת הפשט, ואני לא בטוח שזה רבי שמעון, מאיפה הם יודעים שזה רבי שמעון? תוספות כותב, איכא ביניו רוטטת, נראה דממצא לאמר איכא ביניו אישה אחרת שאינה סוטה. לרבי שמעון מותר, לרבי יהודה אסור להעמיד אצלה שום אישה בשער ניקנור. דמר פרק טרף בקלפי דפליגי נמי אחי רבי ורבי שמעון בקרד והוציא אותה דכתיב גבי פרה וכולי. אז רואים באמת שתוספות הבין על פי הגמרא, הוא מסביר טוב. אין משקים שתי סוטות כאחד, נראה שיעמיד שתיהן בעזרה בבת אחת להשקותן. אף על פי שאין שותים כאחת, וכן רציעה ותוספתא וכו'. אני חושב שמה שעומד פה, וזה אני חושב יסוד גדול, מה שאני אומר הוא לא נכון לגמרא, אבל מה שאני אומר אני חושב שהוא נכון בספרי זוטא, מה שאומרים אני חושב שזה נכון בשיטת רבי יהודה, אני חושב שיש פה דמיון גדול, אני חושב שזה גם מסתדר עם הספרי בצורה מדהימה, תכף נדבר אם נספיק. מקור עמידת הכהן שרמזתי עליו בכתיבת מגילת סוטה, אני רוצה לעבור על זה כי זה חשוב מאוד. היה נוטלת מגילתה. מה זה נוטלת מגילתה? אגב, שיש לכם בעיה בגרסאות, ובזה תשתמשו בתוספת הפשוטה של רב שאול ליברמן, שזה דבר ממש ממש נפלא. היה נוטלת מגילתה ונכנס לו לאולם. טבלה של זהב הייתה קבועה בכותלו של היכל, והיא נראית מבעולם ממנה רואה, וכתב לא חסר ולא יתר, יוצא ועומד בצד סוטה. לכאורה הייתי יכול לחשוב שמן הראה שהוא כותב, ברור שהוא לא כותב, מאיפה אני יודע שהוא לא כותב? בואו נקרא את המשך התוספתא, קורא ודורש ומדקדק בכל דקדוקי פרשה ומשמע בכל לשון ששומעת, כדי שאתה יודעת על מה הייתה שותה, כמה היא שותה, על מה היא טמאה ומה הייתה טמאה, ואומר לה משביע נלך ויבוא עליך, ויבוא עליך זה עלה, משביע עליך זו שבועה. רבי מאיר אומר, אומר אמן שלא התמתי, אמן שאני אתדע להתאמה, לא שמיים בודקים אותה מיד, אלא אפילו תקלקל לאחר 20 שנה מים מתארין עליה, שנימה מנחת זיכרון מזכרת אבון, נכנס וכותב, יוצא ומוחק. אז שמה הוא נכנס בהתחלה? ואני גם רוצה לשאול, אם כל העניין זה בשביל שהוא יכתוב את מגילת סוטה, אז ניחא שלא שמו את זה בשער ניקנור, למה לא שמים את זה באולם ששם הוא כותב? מה, הוא צריך ראייה 6-6 לראות מרחוק? למה עושים את זה? לדעתי זה עניין מהותי. עכשיו, למה הוא נכנס בהתחלה? מסביר רב שאול ליברמן, ואני חושב שהוא צודק. הוא נכנס בשביל שתהיה פרשה שגורה על פיו, ואז הוא חוזר עליה והוא כבר יודע. תמוה לי שזה הסיבה היחידה. אם זה בעיה של שגורה על פיו, אני אצלם לו את הפרשה, אתן לו נייר, שיבוא כמו איזה תלמיד שלא זוכר את ברכות התורה, הכהן יבוא עם הנייר ויעשה, למה הוא צריך להיכנס פנימה? אני חושב שבתוספתא פה יש יסוד עצום. אומרים לכהן, תדע לך, עבודת הסוטה זה לא התליין בבית הדין, ממש לא. אם אתה לא תהיה כהן שקשור לאוהל מועד, אינך יכול לומר את פרשת סוטה. יש פה יסוד עצום, אין יכולת לבוא ולהיכנס פנימה, אין דבר כזה. הכהן הוא לא איזה טכנאי שאנחנו צריכים לעשות את הריטואל בסוף בשביל להשקוט ולראות את שתי האופציות, מה יהיה עם שתי האופציות, לא. ואני רוצה להוסיף בסוגיה של בכל לשון, בגמרא כתוב ואמר בכל לשון, כולם מתקנים את זה ישר שצריך להשמיע בכל לשון שהיא מבינה. אני לא מסכים לתיקון הזה. יש עניין שכהן שעוסק בפרה הוא חייב להיות כהן במדרגת קישור עמוק לקודש הקודשים, ולכן קודם כל היא נכנסת והיא עומד לפני עצמה, אחרי זה הכהן הולך ונכנס לאולם. יכול להיות שהוא מסתכל בפרשה, אני לא חולק על הדבר הזה, והוא עושה רוורס, דבר שנראה לנו מיותר. לעניות דעתי לא רק שהוא לא מיותר, הוא מגלה לנו בצורה עצומה מה נתבע מכהן העוסק בפרשת פרה. ואנחנו יודעים שיש גורל, אז אפשר להסביר את הגורל, כי אף אחד לא רוצה לעסוק, ואני בוודאי לא הייתי רוצה להתעסק בפרשת סוטה, אבל אפשר להסביר את הגורל כמו שגורל יום הכיפורים וגורל הנחלות הוא לפני השם. ועבודת הכהן זה כשליח דרחמנה של שפתי כהן ישמעו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך אדוני צבאות הוא, ולכן הוא צריך להיכנס לאולם, והוא עומד באולם והוא לא עושה כלום, אבל יש את המנורה שמאירה את אותה טבלה של זהב של הלני המלכה, ומתוך זה הוא חוזר ומתחיל את כל העבודה המאותגרת הלא פשוטה הזאת של פרשת הסוטה. נראה לי ממש ממש מהותי הניתוח הזה, לא רק מה שעשיתי שבוע שעבר על מקום עמידת הסוטה, אלא גם על דבר הזה. דרך אגב, לכל הדבר הזה אין רמז בתורה. עכשיו אני רוצה להוסיף יותר. במשנה ביומה יש לסיפור של המנורה, של פרשת סוטה, ואני תמה למה זה לא נמצא במסכת סוטה. למה זה לא נמצא במסכת סוטה? אז באמת, אולי רבי לא מסכים שהכהן צריך להיכנס ולצאת. יכול להיות, הוא לא מסכים לתוספתא. אם המשנה לא מביאה את זה, אז יכול להיות שלא מסכים לתוספתא. אבל אדרבה, אם כך השאלה, למה שמים בפתח ההיכל את פרשת הסוטה, מתעצמת במלוא עוצמתה עוד יותר? זה לא מקטין את מה שאמרתי קודם, והשאלה למה זה נמצא דווקא שם. ואני אשאל עוד שאלה שלא אדון בה, כי זה קשור לשבועות הבאים, למה האפר נלקח דווקא מההיכל? היה אפשר לעשות מקום להיכל בעזרה, צמוד לשער ניקנור. למה האפר נמצא דווקא בהיכל? אני חושב ששאלת המיקום של פרשת הסוטה היא מהותית, וזה מעמיד את פרשת סוטה במלוא עוצמתה כפרשת יסוד של אמון, אמון בקדוש ברוך הוא ואמון באדם. אין אמון בקדוש ברוך הוא בלי אמון באדם, ואין אמון באדם בלי אמון בקדוש ברוך הוא. וזה נמצא בפתח ההיכל שפתחנו ואמרנו שנלמד מסכת סוטה. לא הייתי מודע כמה עולם של אמון ושם שמיים שצריך להיות, שאחרי זה נראה שהוא נעלם לצערנו וצריך לדון למה, אבל כמה הדבר הזה הוא חשוב. רש"י ביום הכותב שפרשת סוטה כתובה עליה, ולא צריך להביא תורה לכתוב ממנו מגילת סוטה במקדש. ישנו דין באופן כללי שכותבים ספר תורה צריך לכתוב אותו מספר אחר. אני חושב שהקריאה מספר אחר היא מהותית. גם שלמה קלוגר בספר המבריק שלו על הלכות סתם, הוא אומר וורט אדיר. הוא אומר, למה צריך להעתיק מספר אחר? כי מוישה רבינו, מאיזה ספר הוא העתיק? מה? מפי הגבורה. שאני עכשיו מעתיק מהספר של מוישה, טרנזיטיביות, ממי אני מעתיק? מפי הגבורה. ככה מסביר שלמה קלוגר את הדין שצריך להעתיק מספר אחר. ואני חושב, אני אכניס משהו שאני לא יודע אם רש"י התכוון אליו, אבל אני מתכוון אליו. ולא יצריך להביא ספר תורה מקודש הקודשים. הבנתם? פרשת סוטה חייבת להיות כתובה במקום שיש בו זיקה אל הקודש. ובמידה מסוימת יש בפרשת סוטה בפתח ההיכל משהו עצמותי, ואולי בשפה דלה תנאי לכניסה למקדש שפרשת סוטה תעמוד נגד עיניך. אבל זה לדעתי מקטין את מה שאמרתי, מקטין באופן גדול. טוב, אני אדלג על זה. עכשיו בואו נלך לפריאה. בתורתנו הקדושה מופיע דבר אחד בלבד, והעמיד הכהן את האישה לפני אדוני ופרה את ראש האישה ונתן על כפיה מנחת הזיכרון, מנחת קנאות, וביד הכיון הכהן יהיו 100 מרים המעוררים. לא מופיע בתורה שמבזים אותה, לא מופיע בתורה שמנבלים אותה, מופיע דין פריאה. מה זה הפרה את ראשה? שאר הדינים זה פיתוח של חכמינו של מה שהם עשו. מה עומד מאחורי הפריאה? רשי כבר כותב, סותרת קליעת שערה כדי לבזותה. מכאן לבנות ישראל שגילו ירוש גנאי להם. הרב עמיחי, זה קשור לשיחה שדיברנו בינינו, אומר רשי, גילו ירוש גנאי להם. רשי מעמיד את זה, ודברי רשי זה דברי אלוהים חיים, מכיוון שבחזל הפריאה נפכת להיות חלק ממהלך גדול של ביזיון, ולכן הוא אומר גם הפריאה זה כדי לבזותה. הפריאה, אבן עזרא אומר שזה גילוי, כי דבר שמחוסה עכשיו הוא מגלה, הוא מגלה. בחטא העגל, וירא משה את העם כי פרוע הוא, כי פרעו אהרון נשמצה בקמיהם. שם רש"י כותב פרוע מגולה, נתגלה שמצו. כי פרוע אומר, כי גוי עובד את סותם ואין תמונה, עניין ותפרו כל עצמי, כך כותב הרמב"ן. מיתת בני אהרון כתוב, אל תפרו וגדיכם לא תפרומו. הצרוע ראשו יהיה פרוע, ועל שפם יעתה. נזיר כתוב, גדל יהיה פרע שיער ראשו. באמת, זאת שאלה גדולה, מה עניין הפריאה? בואו נשים את נזיר רגע בצד. אני טוען טענה, אני יודע שאפשר לחלוק עליי, שיסוד הפריאה זה מלשון עורף. אדם הפרוע, אתה, כמו שאומרים, יהושע הפרוע, אתה לא רואה את הפנים שלו. אמא שלי, זיכרונה לברכה, כשאנחנו היינו ילדים, המודה של כל הילדים להסתפר, זה היה פוני, כמו סוסי פוני, שמים ככה, ואמא שלי לא הרשתה לנו להסתפר ככה, כי היא אמרה, במצח רואים את כל האדם. והיא לא מוכנה שיסתירו את המצח. לכן אנחנו הלכנו עם בלורית, ולא עם, עם פוני כמו כל הילדים. קצת היינו מתוסכלים, היום אני מבין את עומק דעתה הרחבה של אמי זיכרונה לברכה. מה? לכן מקריחים. אתה אומר שמקריחים אז מגלים את זה. ואז אנשים מזייפים ותוקים דברים זרים. אני חושב, העגל, כפי שדיברתי איתכם בשיעורים על העגל, יסודו עיבוד הפנים. עם כשעורף, יסודו אחור. ואין פנים. כהן בבית המקדש זקוק לפנים, כמו שהקרובים פניהם איש אל אחיו. כמו שכל המקדש זה פני הכפורת, פני המזבח, פני הפרוכת. יסוד הפנים הוא יסוד מרכזי במקדש. כהן איננו יכול לעבוד בלי פנים. הפנים הם המקשרים אותי לחברים שלי, לעולם, למרחב, זה סוד הפנים. הפרוע, אני רוצה לטעון שדברי התורה של הפריאה של האישה זה לשקף לה את הנזק של הזנות. הזנות יסודו עיבוד הפנים, ולכן יש דמיון גדול בין העגל לבין סוטה. בעגל משה משקה אותם, ויזר על פני המים הוא משקה אותם, ואת הסוטה משקים. יש השקעה בשניהם. עם ישראל בעגל איבד את הפנים. עם ישראל, ואני לא רוצה כרגע להאריך, שמשה מבקש שילכו לפנינו, כדור וכו לא רוצה שיהיה פנים, כי עם ישראל חטא בחטא העגל, והסוטה איבדה את הפנים. פריאת הראש זה ביטוי של מה שהיא עשתה, שזה עיבוד הפנים. זה אני חושב סוד הפריאה. לא ביזיון ולא ניבול. אין ספק שדברי רש"י זה דברי אלוהים חיים על פי חז"ל, שהם העמידו את הכל בתור ביזיון. למה? כי בשביל לראות את הפנים אתה צריך לראות אדם מסודר, אלא תשאלו אותי שאלה אחת על הנזיר. הנזיר כתוב עליו שבת משחת אלוהיו על ראשו, גדל פרע שיער ראשו, שם זה דין מיוחד, אז למה? אני חושב שהנזיר ביסודו זה אדם שרוצה להתבודד ולהתנזר מבני אדם. לכן אומרים לו, אתה רוצה להתנזר? תגדל פרה, שיער ראשך. זה הסוד של הנזיר. זה דרך של היחיד, היא לא דרך של הכהונה. היחיד שרוצה להגיע רק למדרגת הכהונה ולא לתפקיד הכהונה, יכול להיות גדל פרה שיער ראשו, ואולי רק על ידי זה. אבל הכהן בעל התפקיד, הוא לא יכול להיות פרוע, הוא צריך להיות מסודר.
מה?
אז אני חושב שלא זה הפשט. רואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, כי הנזיר למעשה מפקיע אותו מהמציאות ברמה מסוימת. דרך אגב לא כתוב יזיר עצמו מהנשים, וזה מאוד מעניין, אבל זה לא הנושא עכשיו.
יש הבדל בין נשים לגברים, לא? אם אישה שעשה אחלה ברור, אז דווקא זה הכי,
זה הכי
היא.
כאילו, יש פה דווקא גילוי
של
העצמיות
שלה. כאילו,
היא אומרת הרומה, היא אומרת חשיפה. אני מסכים במה שאתה אומר, והרב עמיחי אמר לי את זה יותר יפה עוד. הוא אמר לי, זה גילוי הלב. אדם בין איש לאשתו, אתה עומד חשוף, ופה אפשר להגיד שחושפים אותה בשביל להחזיר אותה לנקודה האינטימית שלה, ולא לנקודה אחרת. אני מקבל את הדבר הזה, אבל זה באמת לעניין האינטימי, ולא לעניין שהיא יכולה להיות עם כולם. עם כולם היא לא יכולה להיות. עכשיו, פה זה חשוב מאוד, בספרי ובמדבר, בואו נראה. ופרה את ראש האישה, כהן נפנה לאחוריה ופורעה, כדי לקיים בה מצוות פריאת דבר רבי ישמעאל. דבר אחר, לימד אמנות ישראל שהן מכסות ראשיהן, ואף על פי שאין ראה לדבר, זכר לדבר, ותיקח תמר אפר על ראשה. רבי יהודה אומר, אם הייתה בית חליצתה נאה, לא היה מגלחו. אם היה שערה נאה, שערה נאה, לא היה סותרו. זה נראה לי דבר מדהים, שיטת רבי יהודה, ואולי יש פה עקביות בשיטת רבי יהודה, בקריאת הפרשה בצורה עמוקה מאוד. הייתה מכוסה לבנים, מכסה שחורים, היו שחורים נעים לה, מפשיטן ומלבישה אותם כאורים. היו עליה כלי זהב, קטלות ונזמים טבעות, מסלקה ממנה כדי לנבלה. אי אפשר להתעלם, מוריי ורבותיי, שהתוספת, שהספרי אומר במפורש שמה? שיש עניין של ניבול. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, אין מנבלים בנות ישראל יותר ממה שכתוב בתורה, אלא לפני אדוני ופרה את ראש האישה, סדין של בוץ היה פורס בינו לבין העם, כהן פונה לאחרי האופורה כדי לקיים בה מצוות פריאה. תפיסת רבי יוחנן בן ברוקה היא מרתקת בכל קנה מידה. קודם כל הוא אומר, אין הם מנבלים בנות ישראל יותר ממה שכתוב בתורה. אי אפשר להתעלם שרבי יוחנן בן ברוקה גם את הפריאה קורא כניבול. רק הוא אומר, צריך ניבול מינימלי, אני חייב להיות הגון. אני הצגתי תפיסה שגם אם יש בזה ניבול, המגמה היא לא ניבול, המגמה היא לא לבזות, המגמה היא כי יש ערך בפריאה, וזה אפשר לבטא בשני אופנים, או באופן שאני ביטאתי את זה, שהפרוע, אגב, אני לא כל כך רוצה להאריך בעניין כיסוי הראש, אבל יש הבדל גדול בין פרוע לבין כיסוי ראש, זה לא אותו דבר. וזה שני דברים שונים. אבל רבי יוחנן, אני חושב שהפריאה זה דבר שעומד מצד עצמו, ואני אסביר למה הנקודה הזאת חשובה. אני לא יודע אם אתם זוכרים שלאורך הדרך, הרב אלחנן שאיננו פה ואני נחלקנו. ובאמת, יש שאלה איך אני קורא את פרשת סוטה. האם כאישה שיש בה שתי אופציות? או כאישה שמסכנה הבעל המשוגע השתגע ואנחנו רוצים לתאר אותה, או כאישה טמאה. זה שלוש אפשרויות. הרב אלחנן בגלל עדינותו מאוד רצה לדבר על אישה שמתייקול ונזרע זרע ככה בצורה מאוד מאוד יפה. אני חושב שלהפך, פרשת סוטה אי אפשר להתעלם שיש פה פריאה. אי אפשר להתעלם שיש פה אופציה של טומאה. אי אפשר להתעלם שבחזל זה קיבל מימדים של טומאה בקנה מידה הרבה יותר מאשר התורה, ולא במצב הביניים. בפרשת התורה אני נמצא כל הזמן בדואליות, וזה משחק בין שניהם כל הזמן, ולדעתי גם אם היא נטהרת, זה לא אומר שקודם היא טהורה, היא לא טמאה, אבל עצם העובדה שנכנסים לסיטואציה של מתח, של סתירה, של כל הדברים האלה, גם אם היא לא נטמאה, יש פה איזושהי בעיה. חזר באמת על ידי האיומים, ועל ידי שתפרוש, וככה, וככה, מה המגמה שלהם? שהיא לא תשבע, שהיא לא תעשה, זאת כל המגמה שלהם. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, יש פריאה, אבל אני חושב שברבי יוחנן בן ברוקה יש משהו יותר מזה. סדין של בוץ היה פורס בינו לבין העם. רבי יוחנן בן ברוקה מבין שדרך טהרת הסוטה יש בה דמיון לטהרת יום הכיפורים. זה פשוט מרתק. יש פה סדין של בוץ, יש פה גורלות, יש פה מפנים את העזרה. תראו כמה מרכיבים יש לדמות את זה למערכת של יום הכיפורים. כי כאשר אני רוצה לטהר את הסוטה, דרך טהרת הסוטה היא דרך שם השם שתכף נדבר עליו, דרך התקשרות אל הקודש, דרך כל הדבר הזה. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, אני מצמצם, אבל גם אם הוא אומר שהצמצום הוא ניבול, לא כמו שאני אמרתי, הוא מכניס את הסדין של בוץ בתוך הספרי. וזה ממש ממש מרתק הספרי, ואני חושב שהספרי לשיטתו, אם אתם זוכרים מה שדיברתי בשיעורים כלליים הראשונים, בהבדל בין הספרי לבין...
הרב, מה המטרה של הפריאה בשבילו? מה המטרה של הפריאה?
הוא חושב שבדרך הטהרה יש בזה ניבול, ואני חושב שאפשר לראות בזה דבר דו משמעי. הניבול בא לומר לה, את לא יכולה לעמוד בתור חיצוניות בלי האינטימיות שלך. בעיית הזנות זה אחד הדברים הנוראים שיש, שאישה אין לה צלם אחד, היא מוכרת את עצמה לכל אחד. זה הדבר הכי מזעזע שיש. השוטים שרוצים למסד את הזנות, הם לא מבינים איך הם פוגעים במעמד האישה באופן מוחלט. הם לא מבינים שאישה צריכה להיות זכותה להתגרש ממישהו, אבל היא צריכה מישהו שיהיה לה פנים, זה מה שהיא זקוקה. היא זקוקה לפנים, היא לא זקוקה למשהו אחר.
הרב, גם בכהן גדול יש עניין לצפות, זה מופיע במשנה, גם בכהן גדול יש עניין לצפות, זה מופיע במשנה, שמי שרואה את גדול,
טוב, במשנה יש לנו אומרת, היא אמרה תמיה אני, כהן אוחז בבגדיה, אם נקראו נקראו ונפרו נפרו, עד שהוא מגלה ליבה וסותר את שערה. רבי יהודה אומר, אם היה ליבה נאה לא היה מגלהו, ואם היה שערה נאה לא היה סותרו. אני חושב שרבי יהודה בכל פרשת סוטה יש לו זה, אבל הייתה מתכסה בלבנים, פה יש את הביטוי שמופיע בספרי כדי לנבלה, וכולי יש כל הדברים. ברור שיש פה הרחבה מאוד מאוד גדולה של העניין. שאלה מה המשמעות של ההרחבה? בואו נראה את הירושלמי. הירושלמי בסוטה כותב, הוא מבזין על הספק? שאלה אדירה. אם אתה חושב באמת שיש שתי אפשרויות, מי יתיר לך לבזות על הספק? לדידי בפשט התורה? זה בכלל לא שאלה. למה זה לא שאלה? כי הפריאה זה לא ביזוי. אפילו רבי יוחנן בן ברוקה הוא רואה בזה ניבול, אלא רק הניבול שאמרה תורה. אולי הפריאה זה לא ניבול, אולי הפריאה זה החזרתה לעולמה הפנימי, החזרתה לליבה, אולי זה משהו אחר בכלל הפריאה. אבל הירושלמי מבין שזה ניבול כמו שהספרי הבין, והוא צודק. אם יש שתי אפשרויות, אז מה, מבזין על הספק? בכל מקום שאתה מוצא זנות, אתה מוצא אנדרלמוסיה בא לעולם, אמר בשמלאי. קרי אמר מקרין ואחר כך מבזין. ניתן אמר מבזין ואחר כך מקרין, אמר רבי לק, מכיוון דכתיב והעמיד והעמידה וחיושבת הייתה אל המחמה. אני חושב שבמשנה ובחזל שהעצימו את הניבול, כי במידה מסוימת חכמים פגעו במתקלה, הדואלית שקיימת בפרשת סוטה. על ידי כל העזרות ועל ידי כל הבריחה ועל ידי כל הדברים האלה הם פגעו. ומכיוון שהם פגעו במתקלה הזאת ואישה הגיעה לדבר הזה, אז יש פה איזשהו עניין שאנחנו מבזים. אבל זה לא בטוח שזה טוב. למה זה לא בטוח שזה טוב? כי לכאורה, אם היא בכל זאת מוכנה, אז אולי היא טהורה, ואז שאלת הירושלמי נמצאת במלוא עוצמתה. תסתכלו אחרי זה בפני משה ובקורבן העדה, ברשותכם אני לא אתעכב. הרמב״ם כותב, אם עמדה בדיבורה מביאים אותה כנגד שער המזר מבחוץ, מעמידים אותה שם, הייתה מתכסה בלבנים, מתכסה בשחורים השחורים, נעים לה מתכסה בבגדים שאין להם בהם נוי, מסרים כל חלי כסף וזהב שעליה, מקבצים קיבוץ גדול של נשים, שכל האנשים הנמצאות שם חייבות לראותה, שנמר בכל איש שיחפוץ, לבוא לראותה יבוא ויראה, והיא עומדת ביניהם בלא רדיד ובלא מטפחת אלא בבגדיה וקופח של ראשה, כמו שהאישה בתוך ביתה, והן מניחים שם לא עבדה ולא שפחותיה. ואחר כך כהן אחר בא אליה מכהני העזרה, ואוחז בבגדיה מכנגד פניה, וקוראה עד שהוא מגלה את ליבה ומגלה שערה, וסותר מחלפות ראשה כדי לנבלה, וחבל מצרי. אז יש פה דיון, למה הוא עושה את זה אחרי, עד שהוא מחק את המגילה בכסף משנה, ברשותכם, אני לא אתעכב על זה. אבל ברור שברמב״ם כל התיאוריה שלי על פי הספרי זוטה שהיא לבד היא לא נכונה. אבל זה לא רק על פי הרמב״ם, זה על פי הנביא יחזקאל. כי אני חושב שבאמת יש פה סיפור שונה. הסיפור של הספרי זוטה זה סיפור אחד, והסיפור שמביאים את כל האנשים זה סיפור שני. מה ההבדל, שנייה אחת, מה ההבדל בשני הסיפורים? איפה עוד אנחנו מוציאים שמביאים את כולם? איפה עוד? שרוצחים בן אדם, מה כתוב? כל העם ישמעו ורגמו אותו לעיני. יש לנו עניין מה לעשות את זה לפני כולם? אומר הנביא יחזקאל, יש עניין לעשות את זה לפני כולם. אומר הספרי זוטה, אין עניין לעשות את זה לפני כולם. זה תהליך פנימי אינטימי, זה שני הדברים. אני חושב, אם אני מעביר את פרשת סוטה לפרשת המשפט הפלילי, כמו שבמשפט יש למען ישמעו ויראו, גם פה יש לנו למען ישמעו ויראו על הסוטה הזאת שיתחו לראות את זה. אבל אם אני רואה את פרשת סוטה שיש בה את שתי האופציות, ואם אני רואה את פרשת סוטה שהיא פרשה שיש בה דמיון ליום הכיפורים, יש לי אופציה של תהליך של טהרה. אי אפשר לעשות תהליך של טהרה של האישה אם עוד מישהו ימצא שם. לא בגלל שמה שמופיע בשיטת הנקמה שחזל מייחסים את זה לרשבי, אלא בגלל רבי יהודה, אלא בגלל הספרי זוטה, כי תשובה צריכה להיות אינטימית בין האדם לבין עצמו. התהרה של הסוטה היא צריכה להיות תהרה ככהן גדול שנכנס לקודש הקודשים. זה סוד התהרה של הקופה. ולעכשיו, למה הם עשו את זה? זאת תפיסת חז"ל. הם העבירו את הכל למערכת המשפטית של האנישה. זה מה שהם עשו בכל המערכת הזאת. מכיוון שזה מה שהם עשו בכל המערכת הזאת, כן, הרב עמיחי.
אני רוצה כאילו קצת לשאול את השאלה של רבי יהודה, שבסוף לדרך היפה של ספרי זוטה, ושיש אותה בתנאים גם רבי יוחנן בן ברוקה, מילא אני יכול להבין את היסוד של הפריאה ושל הגילוי, אבל לדרך של הביזוי, טוב, זה נשייך, כאילו מה עושים דברים כאלה, כאילו בבית המקדש? כאילו התיאורים פה הם כל כך בוטים ולא נעימים. מה השייכות וכל ה...
מה אתה אומר?
שאין איש אותה, שימצאו דרכים יותר נעימות.
מה אתה אומר?
יותר צנועות להניש אותה.
מה אתה אומר, הרב מיכאי? אני חייב להגיד ביושר שאני קורא את המשנה ואת המדרשים האלה, אני מתפלל רק שלא ייפול עליי הגורל בבית המקדש לעשות את זה. אמרת האמת. אני ממש מתפלל רק שלא ייפול עליי הגורל לעשות את הדבר הזה. ובאמת, אם אתה שואל מבחינה פנימית, אני אכן מזדהה מאוד עם הכיוון של הספרי זוטה. אבל אני חושב שבאמת עומדת שאלה מה הדרך להתמודד. האם דרך הכוח ודרך ההרתעה? אין לי ספק.
אבל גם עם כוח והרתעה...
קשה לך שעושים את זה בבית המקדש.
לא, בצורה כזאת יש... בתוספת יש דברים שקשה לקרוא בכלל. כאילו מרוב שהתיאורים... וזה עושים בבית המקדש, ככה מול כולם.
כשם שמקבלים שכר על הדרישה, מקבלים שכר על הדרישה, אני לא יודע. לא יודע. הרב נריה, אולי הוא יכול להסביר את זה.
תגיד לך מה אומר לי בראש מתחילת השיעור. אני חושב שזה יומני, אבל זה מה שאומר. כמו שאומרים שיותר ממה שאני צריך בעל הבית, בעל הבית צריך תענית, קפץ לי הדבר הזה עם הצעירים, עם עבודה כהן גדול, ביום כיפורים, ופה בסוטה, שהמקדש זקוק להיות מחובר למערכת עץ הדעת, כמו שהזוהר מביא את הסוטה. כל ענייני העולם הזה, עם כל הסחי ומעוז שלהם, המקדש אומר, אני זקוק להם שהם יהיו פה. ולתלות את הטבלה על האולם זה מטורף. זה מטורף, זה ממש מבטא את הדבר הזה, שהמקדש כאילו לובש עדי. שם איזה תכשיט, כמו המנורה שהיא תכשיט, ככה הוא שם את התכשיט, אומר, אני רוצה את ענייני העולם הזה עם כל מה שמבטאים. ולכן אני... כמו שאנחנו משתאים על ריבונו של העולם, שהוא אחד יחיד ומיוחד, אז אנחנו גם משתאים על זה שהוא תולה כאלה עדים על, על עצמו ושם בפתח בלפני...
הרב נריה, אני שמח על מה שאתה אומר, מזדהה עם מה שאתה אומר בלב הנפש, ואני אגיד יותר מזה, הטיוח של הזנות הוא מאוד בעייתי. אני רוצה לחזור על דבר שאמרתי, מי שיקרא את התורה בתארתה, יש מקרה שאפשר לתקן, ויש מקרה שזה מעוות לא יוכל לתקון וצריך לפרק. לא כל דבר אפשר לתקן. אני חושב שזה טעות, וזה פרשת סוטה. זו תביעה טוטלית לתיקון אמת. מה שאמר רב עמיחי, אני חושב, הוא תיאר שהצורה של הביזוי, כפי שאמרתי שלא הייתי רוצה להיות הכהן שנופל בגורל. זה היה קשה לי, אמרת האמת. מאוד היה לי קשה, ומאוד מאוד הייתי רוצה, כן, אבל בואו תרשו לי, כי זה לא סתם שאני מעביר שיעור על כמה דברים, כי אני חושב שהדברים זורים והם נותנים לנו תמונה מאוד חזקה.
כאילו התשובה של הרב נריה היא, כאילו באמת הקישור לצעירים הוא חזק, שגם הצעירים, בסוף גם הצעיר לעזאזל נכנס קצת פנימה, אבל בסוף, הסיר לעזאזל, הקישור שלו לחטאים הוא בסוף בחוץ.
בכל מקום שאתה תקוע בענייני עולמות, בהסתכלות הפשוטה, קלך לך לריבונו של עולם ותרים את הדברים למלך מלכי המלכים. הקדוש ברוך הוא רוצה את הדברים האלה, תלויים על לוח ליבו.
אני חייב לסבל לך.
ולא, וכל ההלכות לא נגזרות רק מעניינים.
בעקבות הדברים של הרב נריה, תדעו לכם, ידידי בעולם האמת, הרב יום אברג'ל, עסק בנושאים האלה בשיא הזבל, ולזכותו שהוא לא מרח. מקרים שכמו שבתורה צריך לפרק, הוא היה דואג שיתגרשו, ובדרך שלו הוא היה דואג לבנות את הבית של זה ולבנות את הבית של זה, אבל הוא לא היה מורח כלום. פעם הוא פגש אותי, הוא אמר לי, אז מה אומרת, העולם צריך בסם והעולם צריך בורסיקי, אוי לא למישהו בורסיקי ואשרי מישהו בסם. אומר לי, אני בורסיקי, מתעסק בכל הזבל, ואתה בסם יושב בישיבה, ככה אמר לי. יש בזה משהו, זה זבל, אבל מי שרוצה להתעסק בקודש, הוא לא צריך לברוח מהזבל. זה מאוד קשה. טוב, בואו, חשוב לי עוד כמה פרטים. אני לא אמרתי, הרמב"ם, אני לא בטוח שהוא חולק על הספר. אני לא בטוח שהוא חולק על הספר. אני חושב, לא, הוא ודאי חולק על רבי יוחנן בן ברוקה בספר.
ההתחלה אומר שיש, כל איש יחוץ, כל איש יחוץ,
אבל אחרי זה יש, בצד רבי יוחנן בן ברוקה אין. בסדר, אין לו גם, הוא לא הביא את הספרי, הוא לא הביא את הבוט שם. לגבי השבוע, אין ספק שפרשת סוטה, אין לי זמן לעבור על כל השבוע, רבי חנן גם דיבר שבוע שעבר, אבל אני לא יכול לא לקשר את זה, כי זה הוא. פרשת השבועיים מרכזית ופרשת סוטה, מסכים איתי? פעמיים, והשביע דיונים שיש לנו עם זה שבוע אחת ושתיים, ויש דינים שמייחדים את השבועה הזאת. בשיעור שלי הצגתי שאנחנו צריכים לשאול מה היחס בין השבועה הזאת לשבועות בתחומים אחרים. בספרי כותב והשביע אותה הכהן, הכהן משביעה ואין נשבעת מאליה. יש דין שהכהן ישביע, דין מיוחד. אמרנו, איפה עוד מצינו כהן משביע? מישהו אחר משביע? אצל אברהם. יש הבדל בין שבועה שאדם נשבע מעצמו לבין מישהו שמשביע אותך, שאפשר לראות בזה התחייבות למשהו, אפשר לראות בזה שהשבועה כרגע צריכה לחול עליה, ויש על זה כמה ביטויים. השביע אותה הכהן, הכהן משביע. עכשיו, יש לנו ואמר אל האישה בכל לשון שהיא שומעת, דברי רבי הושעיה, דין שלם בתוך הספרי, אני לא אתעכב על הדבר הזה. והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה. מכאן אתה דן לכל שבועות שבתורה. הועיל ונאמרו שבועות בתורה. הועיל ונאמרו שבועות בתורה סתם. ופרט באחת מהן שינה אלא בעלה ובשבועה. אף פורטני בכל השבועות שבתורה שלא יהיה אלא בעלה ובשבועה. הועיל ונאמרו שבועות בתורה סתם ופרט באחת מהן שינה אלא ביוד קי. אף פורטני בכל השבועות שבתורה אינה אלא ביוד קי. תן השם אותך ללה השבועה וכו'. אומר הספרי, אני לומד כל השבועות משבועת סוטה. אני רוצה לומר לכם כלל נקוד בידי. בניין אב זה מידה ידועה. בכל מקום שיש בניין אב, אני שואל למה התורה בחרה דווקא הפרשה הזאת לבניין אב. והתורה בוחרת דווקא בפרשת סוטה, התורה בוחרת להיות בניין אב לכל השבועות. התורה בוחרת דווקא פרשת סוטה שיש שבועה בשם הוויה. למה זה שבועה בשם הוויה? זה חוזר לכל מה שאמרתי. טהרת הסוטה זה הכנסת שם השם. השבועה היא בדווקא ומשביעים אותה, והשבועה היא בשם השם, והשבועה היא בעלה, וכל השבועות נלמדות מזה. בניגוד, אותו דבר בהמשך שם, בספרי זוטה, השביע הכהן את האישה בשבועת עלה, יכול אף שבועת הדיינים בעלה, מעד וישביע שבועת האישה בעלה, אין שבועת הדיינים בעלה. הספרי זוטה מחלק, אומר בעלה, זה רק שבועת הסוטה. כך או כך, גם לפי הספרי זוטה, וגם לפי הספרי, אנחנו רואים שהשבועה היא מרכזית ביותר בתוך הסיפור הזה. מרכזית ביותר בתוך הסיפור הזה. לגבי השבועה בשם, שם השם בשבועה. בספרי כתוב, כפי שאמרתי, ביוד קי. כותב הרשב"א, אפילו פרשת סוטה דשבועתה בכל לשון נאמרת, חוץ מן השם שצריך לומר בלשון הקודש, דאבי שם המיוחד, כדמוכר סוף פרק שבועת העדות, ואי אפשר להזכור אלא בלשון הקודש, דאבינן שם המיוחד, אי אפשר בכינוי. לפני שאני בא להסביר ולומר דברים אחרים, אין לי ספק שזה שנשבעים בשם הוא מהותי. וזה אומר דורשני. למה במשנה השבועה כמעט נעלמה מהסיפור? אם השבועה כל כך מהותית, למה השבועה נעלמה? בגמרא במסכת שבועות, כל העולם כולו נזדעזע. שש אמר הקדוש ברוך הוא בסיני, לא תישא את שם אדוני אליך לשווא. כל עבירות שבתורה נאמר בהם ונקה, כאן נאמר לא ינקה. כל עבירות שבתורה נפרי ממנו, כאן נפרי ממנו משפחתו. שנאמר אל תיתן את פיך להחטיא בשרך, אין בשרו אלא קרובו, שנאמר ממשרך לא תתעלם. כל עבירות שבתורה נפרי ממנו וכאן ממנו וכל העולם כולו, שנאמר וכולי. כל עבירות שבתורה אם יש לו זכות אני קורא בדילוגים, תולים לו שניים ושלושה דורות, כאן נפרים ממנו לאלתא, שנאמר וכולי. קיצור, שבועה זה פחד אלוהים. מה קרה? חכמים בורחים מהשבועה. עושים כביש עוקף. חכמים הפכו את פרשת סוטה מפרשה ששם שמיים נסוך עליה לפרשה שעולם המשפט מככב בה. ואני חושב שברמה מסוימת בגלל זה יצא שם השם. הרמב"ם כותב בהלכות שבועת הדיינים, הוא מונה את זה במניין המצוות, ובשמו תשבע. זו מצוות עשה, זה קידוש השם הגדול שנשבעים בשם השם. אבל הפחד מוציא לנו את השבועה מהלקסיקון, בורחים מהשבועה, ואני חושב שבאמת בהתבוננות עמוקה בהבדלים, וכרגע אין לי זמן להתעסק בכל ההבדלים שיש בין התורה לבין המשנה, שזה קשור גם לסדר הדברים, בהבדלים אנחנו רואים שפרשת התורה היא פרשה שבאמת יש שתי אופציות, באמת הופכים את האישה, היא הסוטה היא לשבועה ולעלה, היא חס וחלילה היא מקוללת ויש מציאות ונקטע ונזרע זרע ומתגדל ומתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא מסוף העולם ועד סופו בעולם האמת. בחכמים היה מגמה לברוח מהעניין. אם בתורה כתוב שמוחים את המגילה, בחז"ל יש, ונדבר על זה, ששם שמיים נמחק. אני חושב שבתורה זה דומה לעגל שתוכנים אותו, ללוחות ששוברים אותם, ובחז"ל זה שם השם שנמחק, ולכן בורחים ממחיקת שם השם. על פי זה אני רוצה לדון על הרמב״ם. הרמב״ם כותב פרק ג' הלכה ח' בהלכות סוטה. חגר מביא מגילה של אור טהור כמו ספר תורה, וכותב עליה בלשון הקודש בדיו שאין בו כאן כתום, לשמה של אישה כמו הגט, וכותב כל הדברים שהשביע אותה בהם, אות באות ומילה במילה, וכותב את השם ככתבו, ואינו כותב אמן אמן. בכתיבה כותבים כאילו. בא רב מוישה, אביו של הרב סולובייצ'יק ובנו, בשיעור שנמצא בספר חידושי הגאון רב מוישה והגריד, ואומרים ככה, הוא מביא את הרמב״ם ואומר, והיינו דפסק הרמב״ם המשנה בסוטה דף למד ב', פרשה סוטה נאמרה בכל לשון, כל זה הוא רק לעניין אמירה ושבועת הכהן, כתיבת הפרשה צריכה להיות דווקא בלשון הקודש. עד הלשון הרמב״ם צריך ברור, ולגבי כתיבת השם כתב הרמב״ם וכותב את השם ככתבו, ופירושו הוא שם המיוחד דווקא, ואילו לגבי אמירה ושבועת הכהן לא כתב שמשמיע דווקא בשם המיוחד, הוא צודק. אז מה עושים? והרי יש לנו בספרי ובגמרא בדף למדי שמביא את הספרי שיש דין שם בשבועת הסוטה, מתרצים האבא והבן, כל הדין דשבועת סוטה בי שם המיוחד דווקא אינו מדין דשבועה בי השם כמו בכל שבועות התורה, אלא הוא דין אחר, שום דשבועת סוטה הרי אינה כמו שאר שבועות דמייני בכל לשונות שבועה, דינה הוא שתהיה לשון השבועה ככתבה וכלשונה כתוב בתורה פרשה סוטה, ואם יחסר אפילו אות אחת לא מעני. אם כן הרי ממילא באינן שם המיוחד, משום דפרשה הרי כתוב שם המיוחד ובלב שם מיוחד, ואבי שבועה ככתבה ולא אבי דין בפני עצמו של שם, כמו דקול נוסח הפרשה ככתבה מעכב, כמו כן גם שם המיוחד מעכב, ואף על פי דשבועה סוטה נאמרה בכל לשון, אבל ככתבה באינה דגזרת הכתוב של כל לשון הוא רק דלא באינה לשון הקודש, אבל גם בשאר הלשונות צריך שאותם הדברים הכתובים בתורה. ואכן כל זה רק לעניין אמירה עד שאר הפרשה, השני לגבי השם, אם יאמרו בשאר לשונות אינו אלא כינוי כמו חנון ורחום, אינו שייך אלא בלשון הקודש, בשאר לשונות לא אבי השם כמו זה, וגם מפורש ברמב״ם ואחד מקלל עצמו, ולכן הוא אומר שצריך. אני לא מסכים איתו משתי סיבות. הספרי אומר בצורה ברורה שכל השבועות נלמדות מסוטה, ופתאום פה הוא אומר שסוטה זה משהו אחר, אז אני חושב זה לא נכון. כל השבועות הוא בשם, כך כותב הרמב״ם בהלכות עדות. אז למה הרמב״ם באמת מחסיר את השבועה בשם? כי הרמב״ם הלך בעקבות המשנה, והמשנה במידה מסוימת הבליעה את השבועה בגלל הפחד מהשבועה, בגלל שהתנאים למעשה צמצמו את העוצמה של פרשת התורה בכמה וכמה תחומים, וזה הסבר לרמב״ם. אבל באמת איך אפשר להגיד שצריך להישאר בשם מיוחד שהרמב״ם לא כותב כמו שהוא שואל? אלא מה? אני צריך להיות למדן ולעשות את כל הדינים, על פי זה אני יודע שאני נשבע בשם. כך הרמב״ם לא כתב, זה לא נראה לי פשט הרמב״ם. ובאמת אני חושב שיסוד השבועה בשם הוא עניין גדול, הוא קידוש השם הגדול, וכל פרשת סוטה היא בשם, ושם השם נמחק, משתמשים בשם, והדרך לטהרת הסוטה היא רק השם. אני מתפלל שיהיה לנו תבונה לנהוג בנאמנות אמיתית, לא מזויפת, ובשם השם שיהיה לוח ליבנו באופן מוחלט, ועם אמון בין איש לאשתו ולא בפריאת הפנים, כי פנים של אישה היא לבעלה, ואחרי חרם דרבנו גרשום מאור הגולה, פנים של גבר זה רק לאישה. מהבית דין הגדול הוא היה דורש פרשת הסוטה גם על גבר שבוגד, אין לי ספק בדבר הזה, כי ברור שחרם דרבנו גרשום מאור הגולה זה תיקון העולם. אני אתפלל שנוכל להמשיך בעזרת השם, שבוע הבא עוסקים במים, נכון? אין פה אפרם, נראה לי שזה מה סיכמנו, ואחרי זה בהשקיה, ונקווה בעזרת השם עוד ללמוד הרבה דברים. יישר כוח.